יום הכיפורים נקרא בתורה, כפי שאמרנו, יום הכיפורים, בגמרא, בתפילה, אנחנו אומרים מקדש ישראל ויום הכיפורים, כיפורים בלשון רבים. לעומת זה, בלשון בני אדם משתמשים בביטוי יום כיפור יותר. יכול להיות שזה רק עצלות הלשון לומר תמיד יום הכיפורים, אז מקצרים את יום כיפור, אבל יכול להיות שזה גם נכון מצד עצמו. זאת אומרת, זה יום של כיפורים רבים, יש פה קורבנות בקודש הקודשים, ויש קורבנות מחוץ לקודש הקודשים, יש שעיר לעזאזל, יש הרבה כפרות ביום הזה, אבל לנו לא נשאר כלום מכל אלה, אין לנו כפרה אחרת אלא רק התשובה בלבד. אז לנו יש רק כיפור אחד, בזמן הבית זה יום הכיפורים, יש הרבה כיפורים, ולנו נשאר כיפור אחד בלבד, וזה התשובה. אין לנו, יחד עם עיצומו של יום, עיצומו של יום יחד עם התשובה, זה הכיפור שנשאר לנו. אבל כדי לדעת איך לעשות תשובה, אולי מותר לנו בכל זאת להתבונן בקורבנות של יום הכיפורים. סוף סוף לא לחינם ניתנו הקורבנות ופרשת הקורבנות. אז גם אנחנו אומרים את סדר העבודה כדי להזכיר את זכות הקורבנות. אז אולי מותר לחשוב על הרעיון שבקורבנות האלה. אמנם מבחינת הלכה הגמרא מסבירה שהפר והשעיר באים על טומאת מקדש וקודשיו. בפרטים יש מחלוקת קצת בין רבי יהודה ורבי שמעון, אבל באופן כללי כולם מסכימים שהפר והשעיר באים על טומאת מקדש וקודשיו, לפחות לגבי הכהנים, והשעיר לעזאזל בא לכפר על שאר עבירות שבתורה, על כל יתר העבירות. חז"ל אפילו אמרו שרואים כאן עד כמה טומאת מקדש וקודשיו יותר חמורה מכל העבירות שבתורה, שכל העבירות שבתורה מתכפרות בשעיר אחד בשנה, זה השעיר לעזאזל, וטומאת מקדש וקודשיו צריכה 32 שעירים בשנה, 12 ב-12 ראשי חודשים, שבעה בשבעת ימי הפסח, אז זה 19, שניים בשבועות, אחד בשבועות ואחד בשתי הלחם, אז זה 21, אחד בראש השנה, זה 22, שניים ביום הכיפורים, אחד בקודש הקודשים ואחד בקורבן מוסף, זה 24, ועוד 8 בשמונת ימי סוכות, אז זה 32 שעירים בשנה. אז זה מבחינת הגמרא, שהפר והשעיר באים על טומאת מקדש וקודשיו, והשעיר לעזאזל על שאר עבירות שבתורה, לפחות לפי דעה אחת בגמרא. אבל בכל זאת יש כאן גם רעיון אחר שמותר לומר. ראשית כל יש הבדל בין הפר והשעיר, שהפר בא מנכסי הכהן הגדול, והשעיר בא מנכסי הכלל ישראל, ממחצית השקל. בתפילה אנחנו אומרים כי אתה סולחן לישראל ומחולן לשבטי ישורון. אז הסביר רב חיים זונפלד ואולי עוד חכמים שסולחן לישראל הכוונה לחטא העגל, שאמרו אלה אלוהיך ישראל, ומחולן לשבטי ישורון זה החטא של השבטים, זה מכירת יוסף, וזה לכאורה רומזים הפר והשעיר. פר כמובן מזכיר עגל, ושעיר במחירת יוסף, הרי כתוב וישחטו שעיר עזים והתבלו את הכותונת בדם. אז הפר בא לכפר בעיקר על חטא העגל, שהוא שורש לעבירות אחרות, הוא העבירה הראשונה אחרי מתן תורה, העבירה הראשונה זה חטא העגל, והשעיר על מכירת יוסף זה העבירה היסודית של בין אדם לחברו בעם ישראל, מכירת יוסף. ולכן הפר מנכסי הכהן הגדול, כי את העגל עשה הכהן הגדול, אהרון הכהן, והשעיר מנכסי הכלל ישראל, בזה נכשלו השבטים. אז נתבונן אולי בשני הדברים האלה, מה אנחנו רוצים להשיג כשמתבוננים בחטא העגל, ומה אנחנו רוצים להשיג כשמתבוננים בחטא מכירת יוסף. מה היה חטא העגל? כבר הסבירו שאין הדברים כפשוטם. שהיהודים אומרים אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, היהודים לא היו טיפשים כאלה לחשוב שהעגל שעשו אותו היום מוציא אותנו ממצרים לפני 3 חודשים. זה הרי רק משוגע יחשוב מחשבה כזאת. ואם היו משוגעים, אז אין לקדוש ברוך הוא טענה עליהם. על משוגעים או על טיפשים אין מה לבוא לדין. אז הם היו אנשים חכמים, הם היו דור דעה. אז מה הם חשבו כשהם אמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים? הם חשבו לעשות מקום להשראת השכינה, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים והשרה את כבודו על משה, משה מליך דימין קודשו זרוע תפארתו בוקע מים לפניהם, ועכשיו פתאום משה איננו, השטן מראה להם דמות מיטתו של משה רבנו. הם אולי לא לגמרי משתכנעים שמשה לא חי, אבל אומרים משה האיש לא ידענו מה היה לו, לפי החשבון שלהם הוא מתעכב יותר מדי זמן בהר סיני, לא ירד עדיין, אז כנראה קרה משהו, אולי הקדוש ברוך הוא סילק את שכינתו ממשה, מי יודע. אז צריך לעשות מקום חדש להשראת השכינה. אז החליטו לעשות עגל ועליו תשרי השכינה. אז עצם הרעיון לעשות מקום להשראת השכינה הוא רעיון לא פסול כל כך. הרי צריך באמת, אנחנו מקווים במהרה בימינו לעשות כאן בירושלים מקום להשראת השכינה. וגם אבותינו ידעו שצריך לעשות מקום להשראת השכינה, כי הרי אמרו כבר בשירה, מקדש השם כוננו ידיך, תביאם ובתיתם עבר נחלתך, מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. אז ידעו שצריך לעשות מקום להשראת השכינה. ובאותם הימים שהם מדברים, הרי באותם הימים השם אמר למשה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ומלמד למשה איך לעשות משכן. אז עצם הרעיון לעשות מקום להשראת השכינה הוא לא פסול. אז מה רוצים מישראל? מה הטענה הגדולה על ישראל? אז נכון, הם עשו צורת עגל, והשם לא בחר בצורת עגל, בחר בצורת כרובים להשרות עליהם את השכינה. אז בגלל זה, למה השם יחרי הפכה בעמך? תראו, נכון שנאמרו למשה, לב אם לא לשנות את צורת הכרובים, אלוהי חסב, אלוהי זהב, לא תעשו לכם. אומר רש"י שאם יעשו 4 כרובים במקום 2 זה אלוהי זהב, אם יעשו כרובי כסף במקום כרובי זהב זה אלוהי חסף. אבל לפי רש"י משה בכלל לא הספיק למסור את הלבים האלה לישראל, הם נאמרו למשה ב-40 יום בהר סיני, ומשה עוד לא ירד ולא דיווח את זה לישראל, כך שהם עוד לא יכולים לדעת מזה. אז הייתה להם טעות, במקום צורת כרובים עשו צורת עגל. אז מה כל כך פסול בדבר הזה? אז מה שנראה לעניות דעתי, לפרש במסתם, אמרו את זה כבר, שמה שפסול זה שהם חושבים שהם יכולים לקבוע לקדוש ברוך הוא איפה תשרי השכינה, הם יכולים להכתיב. הם חשבו שהם יעשו צורת עגל מוכרח, חשבו שם הקדוש ברוך הוא להשרות את שכינתו. אז למה חשבו ככה? הרמב"ן, הכוזרים מדברים על זה. אבל ככה הייתה המחשבה שהם, שאם יעשו את השכינת, הרי לא נאמר להם מפי השם או מפי נביא כלשהו לעשות צורת עגל, והם מעצמם מחליטים שאם יעשו צורת עגל תהיה השכינה מוכרחה לשרות שם. וזו מחשבה פסולה, כי אין מוכרח אצל הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להכריח את הקדוש ברוך הוא, הוא נעלה מכל דבר ומכל תפיסה של השכל שלנו, והוא גם עילת כל העילות, הוא סיבת כל הסיבות, אז לא ייתכן שסיבה כלשהי תכריח אותו. כשאנחנו מדברים על סיבות אצל הקדוש ברוך הוא, תמיד השם הוציא אותנו ממצרים מסיבה זאת, או השם עשה כך מסיבה אחרת, זה רק במובן מושאל, כי באמת לא שייך אתם להבין בכלל את המשמעות של סיבה אצל הקדוש ברוך הוא. הפסוק אומר, כי גבהו שמיים מארץ, כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותיי ממחשבותיכם. לא שייך בכלל להבין מושג של סיבה אצל הקדוש ברוך הוא. נסבר את האוזן, אנחנו אומרים שהשם עשה כך וכך מסיבה זאת וזאת, אבל באמת הוא סיבת כל הסיבות, עילת כל העילות. אם ישראל חושבים שהם יכולים כביכול להכתיב לקדוש ברוך הוא איפה להשרות את השכינה שלו, אז זה נחשב להם לחטא חמור. מפני שזה מראה שהם לא משיגים מה זה ייחוד השם, שהוא מעל כל נברא, ששום דבר לא יכול להידמות לו, להכתיב לו. זה מעין חטא אדם הראשון אולי, שאדם הראשון, חווה, הנחש אומר לה, שיוכלו מעץ הדעת וייתם כאלוקים. אז אומרים חז"ל שהנחש אמר לה שהקדוש ברוך הוא אכל מהעץ, ומהעץ הזה הוא קיבל כוח לברוא את העולמות. אז אם אתם תאכלו מהעץ גם יהיה לכם כוח כזה. הרי זו מחשבת שטות מוחלטת, הקדוש ברוך הוא ברא את העץ ולא קיבל כוח מהעץ או מכל גורם אחר. וחווה טעתה בזה, קשה להבין איך היא טעתה בזה, אבל חווה טעתה ששייך לומר שהקדוש ברוך הוא מקבל כוח ממשהו, וזה לא נכון. גם אם לא הייתה אוכלת מהעץ, המחשבה בעצמה לחשוב שהקדוש ברוך הוא מקבל את כוחו מעץ הדעת או מגורם אחר כלשהו, היא מחשבה כל כך פסולה. אז כאן ישראל טועים, חושבים שהם יכולים להכתיב לקדוש ברוך הוא, וזה לא נכון. רק הקדוש ברוך הוא יכול לקבוע איפה הוא רוצה להשרות את שכינתו. וגם אחרי שהוא בחר להשרות שכינה על הקרובים, אנחנו יכולים לומר לעצמנו אולי סיבות למה, אבל יחד עם זה להבין שהאמת היא שמחשבת השם אנחנו לא יכולים להבין. כל המושג של מחשבה אצל הקדוש ברוך הוא לא מובן לנו. יש לנו תפיסה כלשהי, מחשבת השם דרך התורה, התורה ניתנה לנו להשיג את מחשבת השם, ובכל זאת רק אלוקים מבין דרכה. שום בשר ודם ולא אף משה רבנו לא הבין את התורה עד הסוף, כי רק השם יכול להבין את התורה. אנחנו בשר ודם לא יכולים להבין, אפילו מלאכי השרת לא יכולים להבין את הקדוש ברוך הוא ואת מחשבת השם, מה זה מחשבה אצל הקדוש ברוך הוא. אבל משום מה הקדוש ברוך הוא בחר להשרות את שכינתו על הקרובים, והם חושבים שהם יכולים להכתיב לקדוש ברוך הוא. אז זו מחשבה פסולה, על זה לבד אולי כעס השם. אבל יכול להיות שזה עדיין היה נחשב להם לשגגה. טוב, אז הם חשבו כך, הם לא הבינו עד הסוף, אבל יחד עם זה מצטרפת נקודה אחרת. משה רבנו לפני שעולה להר סיני אומר להם, והנה אהרון וחור עמכם, מבעל דברים ייגש עליהם. אם יש לכם איזה שיילה, תשאלו את אהרון וחור. אז מה היו צריכים לעשות? אם השטן מראה להם שמשה לא חי, לגשת אל אהרון וחור לשאול, ילמדונו רבותינו מה עושים עכשיו. ואו שאהרון בחור בחוכמת התורה היו עונים להם, או שאהרון שהוא נביא היה שואל את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא או שהיה אומר לו את האמת שמשה עדיין חי, אבל אם משה לא היה חי אז השם היה אומר לו שעכשיו יהיה אהרון בראש, או יהושע, או נחשון, או מישהו אחר. במקום זה הם הולכים אל אהרון ומכתיבים לו מה צריך לעשות. לא כתוב ויקהל העם אל אהרון, אלא ויקהל העם על אהרון. הם מעל אהרון, הם אומרים לאהרון מה לעשות. וזה החלק השני של חטא העגל, שהם לא שואלים את מורי התורה, אלא מכתיבים למורי התורה מה לפסוק. ולכן זה נחשב להם למזיד כל כך. כי היו צריכים לשאול את אהרון, וכשחור אמר להם שהדרך שלהם לא נכונה, אז הרגו אותו. ולכן אהרון לא מעיז יותר לפתוח את הפה, לומר להם שהדרך שלהם לא נכונה. זה נחשב לחטא לאהרון, אהרון נענש על זה, אבל בכל זאת, אהרון היה בסכנת נפשות כאן, הוא לא יכול להוכיח את ישראל. זה החטא, לומר למורה התורה מה לעשות, במקום לשאול את מורה התורה. אז זה, אולי אנחנו צריכים ללמוד את הלקח הזה ביום הכיפורים, לדעת להכפיף את עצמנו לדעת חכמי התורה. כל כך הרבה פעמים קורה שאנשים אומרים הרבנים היו צריכים לעשות כך וכך, הרבנים מחמירים מדי או משהו אחר. לדעת שאנחנו צריכים להיות כפופים לדעת תורה, כמובן לדעת שאנחנו כפופים לקדוש ברוך הוא ולא נוכל להשיג את דרכיו ומחשבותיו, אבל לדעת גם להכפיף את עצמנו לחכמי התורה. זה חלק מהתשובה שאנחנו צריכים לעשות ביום הכיפורים. לא, לא, בזמנו פעם עיתון הארץ היה באחד הסכסוכים בין הרבנות ובין הממשלה, עיתון הארץ עשה משאל בין כמה אישים מה תפקידם של הרבנים. אז אבי מורי זכרונו לברכה ענה להם, לא אנחנו צריכים לומר לרבנים מה תפקידם, אלא הרבנים צריכים לומר לנו מה תפקידנו. כמובן שהארץ לא כל כך אהב את התשובה הזאת, אבל זאת האמת, שבני אדם חושבים שהם יכולים להכתיב לחכמי התורה. רב פלוני מחמיר מדי לפי דעתיו, אז לא צריך להתחשב כל כך, או שהוא קיצוני מדי למשהו. לדעת להכפיף את עצמנו לחכמי התורה. נכון שלפעמים יש דעות שונות מחכמי התורה, ולפעמים הלכה כמו המקילים ולא כמו המחמירים, אבל לא, זה צריך להיות בדרכי תורה, בלימוד, מתוך הסוגיה, לברר מי צודק, מי לא צודק, אבל לא שאנחנו נגיד שלרב פלוני אנחנו לא שומעים כי הוא מחמיר מדי או משהו כזה. חור היה רב מחמיר מדי, אז לא שומעים לו. אז אי אפשר כך, זה החלק האחד של התשובה של יום הכיפורים, שהפר צריך לחפר על זה. והחלק השני זה מחירת יוסף. מה היה חטא מחירת יוסף? איך בא ששבטים קדושים, כולם צדיקים, כולם אחרי הכל נשארו השבטים הקדושים, שהכהן הגדול נושא את שמותם על ליבו ועל כתפיו לזיכרון לפני השם, כן, הם כולם קדושים, כולם צדיקים. איך קורה שעשרה צדיקים רוצים להרוג את הבן שאהוב על אבא שלהם, ואם לא להרוג אותו, אז למכור אותו לעבד למצרים? איך זה בא דבר כזה? אז הסבירו כאן שהשבטים חשבו שיוסף הוא רודף אותם, הוא מסכן אותם. יוסף מביא את דיבתם רעה אל אביהם, אז אביהם בטח נכעס עליהם, והם חשבו שיוסף רוצה להמשיך בדור השלישי, מה שקרה בשני הדורות הקודמים. בדור הראשון אז היה מאבק בין יצחק לישמעאל, ואנחנו יודעים שיצחק נבחר לממשיך דרכו שאברהם אבינו וישמעאל נדחה מארץ ישראל ומכל הנהגת העולם. בדור השני יעקב ועשיו, אז יעקב זוכה לקבל את המורשת הרוחנית של יצחק אבינו ואת ברכת אברהם, ויחד איתה את ארץ ישראל, לרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוקים לאברהם. והם חושבים שיוסף בדור השלישי מנסה לעשות אותו דבר, שיעקב יראה בו את הנציג המובחר מכל האחים, ייתן לו את ברכת אברהם, את ארץ ישראל, את ההנהגה הרוחנית של העולם, והאחים במקרה הטוב יהיו עבדים שלו, כמו שנאמר לעשיו, ואת אחיך תעבוד. אז גם להם יעקב יאמר שיהיו עבדים. החלומות של יוסף מחזקים את החשש הזה, שזו שאיפתו של יוסף, שהוא יקבל את כל ההנהגה הרוחנית, את כל המורשת הרוחנית של אברהם, יצחק ויעקב, והם יהיו במקרה הטוב עבדים של יוסף. לכן הם רואים ביוסף רודף, רודף רוחני מסוכן מאוד. כמובן שהאמת לא הייתה כך, יוסף לא רוצה להתנשא עליך, יוסף רוצה רק להוכיח את אחיו. לפי דעתו הם טועים, הם מזלזלים בבני השפחות ועושים עוד עבירות כמו שרש"י מסביר. אז יוסף רוצה שאבא יוכיח אותם, אבא הוא אבא שלהם, והוא גם נביא וגם חכם גדול, אולי לא ראש חכמי ישראל כי יצחק אבינו עדיין חי, אבל כל פעם חכם גדול, אז אבא יוכיח אותם והוא מתכוון לטובתם, לזכות אותם בחיי העולם הבא. הוא לא רוצה חלילה להזיק להם ברוחניות או בגשמיות. אבל האחים טועים כאן, דנים את יוסף לכף חובה, ומלא יוצא דינו דמיתה כדין רודף. רואים הרי בתורה שהם לא דנו כאן מדיני נפשות, אלא רק מדין רודף, כי התורה אומרת, וישבו לאכול לחם. למה אתה מספר לנו שישבו לאכול לחם? מה זה מעניין אותנו? אלא מפני שסנהדרין שדנו בדיני נפשות אסור להם לאכול לחם באותו יום. אז אם היו רואים את עצמם כדנים דיני נפשות, לא היו יושבים לאכול לחם. אלא מפני שהם לא ראו בזה דיני נפשות, הם ראו בזה רק דין רודף. צריך להיפטר מהרודף. ולכן גם יהודה אומר שההלכה אתה רודף, שאם אתה יכול להיפטר ממנו בלי להרוג אותו, אסור לך להרוג אותו. אז אם יש דרך כל כך נפלאה, ימכרו אותו לעבד במצרים ויותר כבר לא ישמעו ממנו, אז אסור להרוג אותו. והאחים מסכימים, אף אחד מהם לא מערער על הצעתו של יהודה, הם משוכנעים שאם ימכרו את יוסף לעבד במצרים כבר לא ישמעו ממנו יותר, אז כך הם עושים. אז הם רק רצו להיפטר מהרדיפה של יוסף, אבל זה היה טעות. הם לא דנו, המשגה שהם לא דנים את יוסף מספיק בחב זכות, שהם צריכים לחשוב אולי יוסף לא מתכוון לרעתם, אולי יוסף מתכוון לטובתם ולא לרעתם, שרוצה רק שאבא יוכיח אותם. אז זו הטעות של האחים, שלא דנו את יוסף בחב זכות. וממש אותה טעות היא של יוסף עצמו, שגם הוא לא דן את האחים לחב זכות. הוא מחליט שהם מזלזלים בבני השפחות ואוכלים עבר מן החי, עוד מה שרשי מביא. היה צריך לדון אותם בקו זכות. אם 10 חכמים גדולים חולקים עליי, אולי הם צודקים ואני טועה. הרי השבטים הם חכמים גדולים. אמנם יוסף הוא בר חכים, כמו שהוא כנוס מתגם, הוא הכי חכם. אבל בכל זאת 10 שבטים גם הם חכמי התורה. איך זה שהוא לא מספיק שואל את עצמו, אולי הם צודקים ואני טועה. אז גם הוא נכשל באותו דבר, לא דן אותם בקו זכות מספיק. ולכן באמת, כמו שרשי אומר, לעבד נמכר יוסף בגלל זה, ושאר הצרות שבאו אליו, בגלל שהביא את דיבתם רעה אל אביהם. וזה הקורבן השלישי באמת ביום הכיפורים שנכנס לקושי, לקושי מהקטורת. כי הקטורת אמרו חז"ל שמחפרת על לשון הרע. יוסף נכשל בלי רצון, אבל נכשל בלשון הרע על אחיו. לשון הרע לא מוצדק. אחיו לא זלזלו בבני השפחות ולא עשו את שאר הדברים שיוסף חושד בהם. אז הוא נכשל בלשון הרע, לכן קטורת ביום הכיפורים לחפר על לשון הרע. אז זה הדברים שיום הכיפורים צריך לעורר אותנו. גם להתחזקות בבין אדם למקום, כמו שדיברנו קודם על חטא העגל, ולהתחזקות בבין אדם לחברו, זה הסעיר של יום הכיפורים. אתה סולחן בישראל ומחולן בשבטי ישורון, שיהיה יחד שבטי ישראל, שלא יהיה פירוד וחילוק, לדון אחד את השני לקו זכות. יש הרבה סיפורים על זה, על כמה באדם נכשל לפעמים שהוא לא דן את חברו לקו זכות. לפעמים הוא בעצמו אשם. יש סיפור נחמד, אולי כבר מכירים אותו, אבל בכל זאת אישה אחת סיפרה, אני לא יודע אם הסיפור אמיתי, אני לא לוקח עליה אחריות, סיפרה שהיא הייתה בנמל התעופה, חיכתה לטיסה, נתנו אותה לקו זכות, בטח לא נסעה לטיול לחוץ לארץ, אלא לדבר מצווה, וחיכתה לטיסה שלה, אז בינתיים קנתה ופלים והתחילה לאכול. ופתאום קוראים לה לגשת לדלפק של אלאל או משהו כזה, לסדר משהו, טעון סידור, אז הפסיקה לאכול, רצה, סדרה משהו, סדרה, וחזרה למקום, והנה היא רואה יהודי אחר יושב שם ואוכל ופלים, אז התרגזה מאוד. למה איש זר יושב ואוכל את הוואפלים שלה בלי לשאול אותה בכלל, אבל לא רצתה להעליב אותה, רק ישבה על ידו, גם היא לוקחת וואפלים והוא לוקח עד שהחבילה נגמרה. אחר כך הגיע הזמן לעלות למטוס, היא פותחת את הארנק ורואה שהחבילה של וואפלים שלה בתוך הארנק, כשהיא נקראה לרוץ לדלפק שלה, אז היא הכניסה את זה לארנק ולא שמה לב, ולא הוא אכל וואפלים שלה, אלא היא אכלה וואפלים שלו. מה הוא חשב עליה? קשה לדעת, אולי דנו אותה לקו זכות שהוציאה את הפרוטות האחרונות על כרטיס טיסה ולא היה לה כבר מה לאכול, אינני יודע. מה הוא חשב על האישה המשונה הזאת שמתיישבת על ידו בלי לשאול רשות? צריך לדעת, לחשוב, אולי אני טועה, אולי השני צודק, אבל גם אם אני לא טועה, אולי השני יש לו קו זכות. עכשיו, מעשה שבאמת היה, בדידיה ועובדה, באו אליי שני יהודים, אז הם היו שניהם תושבי הרובע, שכנים אחד שהשני, ואחד אומר לי שהשני אמר, אני ארצח את אשתך, חכמו אצלן. השני אמר שהוא אמר את הביטמי, אני ארצח את אשתך, ואני מאמין לשני. והראיה שכבר עברו עשרות שנים והאישה חיה לא אחרי מים טובים, ובזאת השם תחיה הלאה. מה, מה היה, הם גדלו שניהם בשתי תרבויות שונות, אני יודע איפה אחד גדל ואני יודע איפה השני גדל, אז אחד לא הבין את סגנון הדיבור של השני, מה שהשני אמר כשאלה, הוא הבין כאיום. לא, לא מספיק דנים אחד את השני בקו זכות, לא מבינים אחד את השני. צריך לדעת לדון אחד את השני לקו זכות, והרי מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא ידון אותנו לקו זכות. חז"ל אמרו שמי שדן את חברו לקו זכות, הקדוש ברוך הוא דן אותו לקו זכות. אז בימים אלה שאנחנו מאוד זקוקים שהשם ידון אותנו לקו זכות ויחתום אותנו לחיים טובים ולגאולה וישועה, אז להשתדל להתחזק בדבר הזה, לדון אחד את השני לקו זכות, לרצות אחד את טובתו של חברו. הנביא זכריה, כשהוא מדבר איך צום הרביעי וצום החמישי ושאר צומות יהיו לששון וצמחה ולמועדים טובים, אומר פעמיים משפט בשינוי קטן במילים, וראת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם. חשבתי למה זה הוא אומר פעמיים, אלא שיש שני משמעויות למשפט. משמעות אחת, אל תחשבו רעות על השני, אל תחשבו שהוא עושה רע, תחשבו שהוא עושה טוב, לדון אותו לקו זכות. ובית של אל תרצו שיקרה לו רע, תרצו שיקרה לו טוב. אז זה שני המשמעויות של ראת איש אחיו, אל תחשבו בלבבכם. שבאמת נרצה כל אחד בטובתו של חברו, ולראות את הצדדים החיוביים שבו, לא את הצדדים השליליים שנדמה לנו שיש בו. כמובן, אם יש למישהו באמת עבירה, צריך להוכיח אותו, אבל להשתדל לראות את הטוב שבזולת ולא את הצדדים השליליים. ואילו להפך אצלי, לראות אם אין לי צדדים שליליים שצריך לתקן אותם לפני יום הכיפורים. אוהבי השם שנאו רע, זה לא אומר לשנוא איש רע דווקא, זה לשנוא את הרע כשלעצמו, את הרע המופשט. אז את הרע אני יכול לשנוא קודם כל כשאני בעצמי, כשהוא אצלי, לשנוא את הרע. אחר כך גם אצל אחרים, אבל קודם כל לשנוא את הרע שבי בעצמי שצריך לתקן. וזה אולי גם לימוד על הפסוק ואהבת לרעך כמוך. מה פירוש כמוך? כמו שאת עצמך אתה אוהב גם אם יש לך צדדים שליליים. עוד לא שמענו באדם שאומר בעצם הייתי רוצה לאהוב את עצמי אבל אי אפשר כי יש לי מידה רעה הזאת וזאת. אדם אוהב את עצמו גם אם יש לו מידה רעה הזאת או אחרת. אז גם את השני, ואהבת לרעך כמוך, לאהוב אותו גם אם יש לו מידה רעה, באמת מידה רעה. בכל זאת הוא יהודי, אם הוא לא מאלה שחלילה שצריך לשנוא אותם, שפרקו עול במזיד ומחטיאים את ישראל, את אלה צריך לשנוא. אבל יהודי רגיל צריך לאהוב אותו, זה לא אהבת חינם. טועה מי שחושב שזה אהבת חינם. זה אהבה שנצטווינו עליה מדאורייתא. לאהוב כל יהודי אם הוא לא מאלה שמוכרחים לשנוא אותם. ואלה שמוכרחים לשנוא אותם, אסור לאהוב אותם אהבת חינם. אני לא מכיר מושג כזה אהבת חינם. אין אהבת חינם. לאהוב את כל יהודי ולמצוא את המעלות שבו. ובעצמי, את עצמי אני הרי ברוך השם אוהב למרות החסרונות שלי. אז לאהוב גם את השני, גם אם לכאורה יש לו חסרונות. ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יאהב אותנו, גם אם חס ושלום יש לנו איזה חסרונות, יחתום אותנו לחיים טובים, לחיי תורה ויראת שמיים, ולחיי גאולה שלמה, ושארץ ישראל תהיה ביד עם ישראל ולא ביד אומות אחרות, וייבנה בית המקדש במהרה ימינו, וזה יהיה שוב יום הכיפורים, עם כל הכיפורים, עם הפר ועם השעיר ועם הקטורת ועם השעיר לעזאזל וכל הכפרות של יום הכיפורים. ואחרי זה בעזרת השם נזכה לחוג את חג הסוכות עם כל הקורבנות שלו, עם ניסוך המים וכל הראייה, חגיגה, שמחה, כל מה ששייך לחג הסוכות במהרה ימינו, אמן.